שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות חיים חדשים עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו היום פותחים נושא חדש בשיחות האלה, חיים חדשים. דיברנו לאחרונה על הריון ולידה וקיבלנו כל מיני תובנות מעניינות והדרכה איך לעבור את התקופה הזאת גם עם העובר וגם עם עצמנו בצורה שתקדם את החיים שלנו לחיים חדשים. ועכשיו אנחנו רוצים לקפוץ מהמקום הזה של ההתחלה של הכל לכיוון הסוף, הקצה השני של החיים, בסוף החיים, הרי שיש הריון ולידה, מחכה לכל אחד מאיתנו גם המוות. הנושא שלנו היום זה חיים ומוות, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לאולפן, ואנחנו נרצה לשמוע מהרב לייטמן רעיונות מתוך תפיסת העולם הכל כך מיוחדת שלו, שיוכלו לקדם במשהו את התפיסה שלנו, אפילו עכשיו כשאנחנו חיים, ללמוד מהמוות על החיים. ניצה. יש לנו הרבה תתי נושאים בתוך הדיון המרתק הזה, בואי תכניסי אותנו אל תוך השיחה.
הדבר הראשון זה בעצם כששומעים אפילו את המילה מוות. כשאנחנו מדברים, סליחה, לידה חדשה, על משהו חדש, זה תמיד מעורר בנו שמחה והתרגשות. וכשאנחנו מדברים על מוות, זה מיד מעורר עצבות, פחד, חשש גדול מאוד, כאב. אז קודם כל באמת אולי אפילו ברמה הרגשית, מדוע מוות מעורר בנו כל כך הרבה חשש, כל כך הרבה פחד?
מפני שאדם לא יודע מה קורה. בלידה הוא לא נמצא בעצמו, במודעות שלו, אבל במוות הוא מרגיש, הוא יודע לקראת מה הוא הולך, ואז תלוי איך הוא מקבל את התהליך הזה בעצמו וגם כן נקודת הפרידה שלו. אנחנו שנשארים בעולם שלנו בכל זאת נפרדים עם אלו שעוזבים אותנו, כן? ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה עם האדם, רק אנחנו רואים שגופו כבר חוזר לפירוק, ליסודות, מת בדרגת החי, אחרי כמה זמן, כמה שעות או ימים, מת בדרגת הצומח, והופך להיות לדומם, עד שמתפרק כולו. ולכן נראה לנו שיחד עם זה אנחנו מאבדים את כל העצמאות שלנו, כל האני שלנו. הכל מה שרכשתי, כל מה שעשיתי בחיים. נכון שמה שבניתי בחיים שלי, אז זה עובר לילדים, לנכדים, הם ממשיכים, וגם הם עוזבים את העולם הזה, וגם הם בעצם משאירים אותו לצאצאים שלהם. אבל איך שלא יהיה, אדם, הוא לא מסכים. הטבע שלנו לא מסכים עם המקרה המוות. יש בנו כוח לחיות, וזה באמת קושייה. למה זה כל כך מפחיד, זה כל כך מנוגד לחיים שלנו? מה רע בזה? האם החיים שלנו כל כך טובים? יש הרבה אנשים בעולם שרוצים למות. בטוח שהרבה אנשים בעולם, שאם היה אפשר, היו גומרים את החיים שלהם בצורה רגועה, שקטה, ככה בחלום. אני קראתי אתמול ידיעות מארצות הברית, כל יום 18 אנשים מאלו שהיו נלחמים באפגניסטן ופקיסטן מתאבדים. כל יום 18 חיילים שעברו חיים כל כך קשים, חוץ מהכל היתר, כל יום. כי הם ראו את החיים האלה בצורות כאלה שכבר לא יכולים, הם חוזרים, יש להם שוק כל כך, הם לא מסוגלים, אמנם שעובדים איתם פסיכולוגים ומה לא. זאת אומרת, יש לנו בין החיים הרבה כאלו שהיו רוצים להיות מתים, מעדיפים באיזושהי צורה, אם לא הפחד, אם לא כל מיני חשבונות, מסכימים לזה. ואנחנו בכלל, גם מגיל הקטן ביותר, אנחנו שואלים את עצמנו, בשביל מה חיים, למה חיים, ובשביל מה מתים, למה מתים, ואז יש צורך לחיות, ואיזה מטרה בזה, תוכן, כן? מטעם מכל הסבל, ומה אנחנו עושים בעולם הזה. סך הכל כדי לבלות, כדי למלות, קופנו על זה, דנים כל מי, מי שיש לו ככה, רצון וזמן. אבל הייתי אומר כך, שהבעיה היא בעיה פסיכולוגית בלבד. כי באמת אותה דרגת האדם שאנחנו רוכשים מעל דרגת החי, שבדרגת החי, אם אנחנו מתפתחים, אם אנחנו לא ממלאים עצמנו בכל טוב שנראה לנו, כסף, כבוד, מושכלות, אוכל, מין, משפחה, כל מה שיש, אלה נותנים לעצמנו חיים הרגילים, כמו שהגוף שלנו דורש ולא יותר. וכל היתר, מה שיש לנו כאדם, כתשוקות, רצונות, לדעת מהות החיים, להתקדם מעבר לזה, אז דרגת האדם, זה נמצא מעבר לגוף שלנו. זה נמצא בחיבור עם האחרים. זה נמצא בזה שאני מתחבר עם כולם ויוצר עם כולם חיים משותפים, הרגשה משותפת. אני כבר לא מרגיש את עצמי בתוך גופי, אני מרגיש את עצמי שאני נפרס ממש כך על פני כל השבעה מיליארד אנשים, לפחות קרובים, לפחות כמה מיליונים. ואז אני, שאני באמת מתחבר איתם, בערבות הדדית, בחיבור, בהשתתפות, באהבה אם כבר, בכלל, אז אני מתחיל להרגיש את החיים שלנו כלא פרטיים, אלה חיים משותפים. כשאני מתחיל להרגיש את החיים האלו חיים משותפים, אני לא מרגיש את החיים האלו בתוכי, אלא אני מרגיש במה שנמצא בינינו, בחברה. אני קונה בזה איזה מוח ולב, איזה מודעות חיצונית, מחוץ לי. אני מתחיל לחיות חיים חוץ גופיים. זה נקרא ההרגשה שלי הזאת שאני נמצא בחברה וחי שם, זה נקרא דרגת האדם, הדומה להטבע, שכולו משפיע, אוהב, נותן, גם אני בצורה כזאת שמשפיע, נותן, אוהב, מתקשר לכולם. ואז אני קונה בזה חושים חדשים. גוף הרוחני חדש, שהוא רגשות ומחשבות המשותפות בין כולם. בין כל בני העולם. אם אני נכלל בזה, אני יכול להיפרד מהגוף ולהמשיך להרגיש את החיים ההם שאני נמצא בין כולם כדרגת האדם. גוף יכול למות. המודעות הזאת, ההרגשה הזאת, הנוכחות הזאת, היא נשארת. אם אני לא השגתי את החיים האלו משך הזמן שאני חי בגוף, לא הצלחתי לצאת מהגוף ולחיות מחוץ לי עם כולם, אז אני נשאר כמו עובר שלא התפתחתי. היו לי חיים גופניים, היה לי גם כן אפשרות לצאת מעליהם, נקודה שבלב מה שנקרא, ולא השתמשתי בזה. ואז אני נשאר כנקודה, לא מרגישה שום דבר, ובא ומתלבשת שוב באיזשהו גוף שמולידים אותו מישהו שם, המתאימים לו לפי הזמן, לפי המקום, לפי כל מיני תכונות וכן הלאה, ואז שוב נולד אני עם אותה הנקודה שנותנת לי שוב אפשרות, הזדמנות, לפתח בי דרגת האדם, שמחוץ לי אני ארגיש את המציאות. עד שכולם, עד שכל העולם בצורה כזאת תתפתח, שכולם ירכשו את דרגת האדם שבהם, ההרגשה החוץ גופית בחיים, בקיום שלא תלוי בדופק של הגוף החי ובהתמצות שלו בכמה צעים כאן, כן, מה למטה, ימין, השמאל וכן הלאה, לא זמן ולא תנועה ולא מקום, אלה מעבר לזה. זה בעצם המהות החיים שלנו. אם אנחנו רוצים להגיע למימוש השלם של החיים בדרגת החי, בדרגת הבהמה, אנחנו צריכים למעלה ממנה לבנות דרגת האדם, דרגה הבאה של ההתפתחות שלנו. לפי כל הסימנים, לפי המשבר הכללי, לפי כל מה שעכשיו מתרחש בעולם, בעצם המונים, המונים מתקדמים לזה בהכרח. כן? הטבע מפתח עכשיו לחצים גדולים, כדי, כמו שדיברנו קודם, לחייב אותנו להיוולד בדרגת האדם. ככה לצאת מעצמנו, מגופנו, ביחסים האגואיסטיים האלה, ליחסים האלטרואיסטיים. בלפיל עלינו צרות, או אחרת צירים, איסורים. וכך אנחנו מתקדמים. לכן מוות חלה רק על דרגות צומח וחי, ולא על דרגת הדומם, שם זה פירוק אחר, ולא על דרגת האדם, כי הוא בכלל עניין המודעות, עניין ההרגשה שמעבר מעבר לבשר. אני חושב שניתן להסביר את זה לבני אדם, על זה רוצים לשמוע. זה אפשר לפרט ולהביע עם תמיכה פסיכולוגית, עם כל מיני הדברים שכבר יש לנו במקצת על זה במדע, ואנשים יכולים להבין, גם כן לגרום למחקרים לסוג זה, איזה מין מודעות אנחנו מקבלים כשאנחנו משתתפים עם הזולת, עם דעת הציבור, עם דעת קהל וכן הלאה. אם אני מצמצם את עצמי, את האני שלי, דעתי, רצון שלי, כוונות שלי, מחשבות שלי, ואני רוצה להתקלל עם הקהל, אני רוצה לקבל בסך הכל הדעה והרצון והמחשבה האינטגרלית שלהם. אז בזה אני ממש חי בתוכם. עד כדי כך שאני לא מרגיש גופי. שאני נפטר מהגוף שלי, שגוף שלי מת, ואני לא מרגיש שאני מת. כי כבר קניתי לי מקום מחוץ לגוף. זה, אני לא יודע מה שתרצו לשמוע, אבל לי נראה שאם לפתח את הסיפור, מה שאמרתי, רק ברוחב, לא בעומק, כי בעומק יש כאן הרבה דברים שאחרי אחרי זה אנחנו יכולים לבלבל את האנשים. אנחנו צריכים כאן לשמור על משהו מאוד ככה, וגם כן אנחנו צריכים לזהר שלא יהיה, שיהיה ההסבר שלנו מדעי, פסיכולוגי, קרוב לאדם, עד כדי כך שזה יתקבל בו, אפילו שהוא דתי, חרדי, חצי, בכל מיני סוגי הדתות ואמונות, שאנחנו מדברים עליו, הוא כאילו מקבל את זה ומתנתק מהכל מה ששמע קודם, פה ושם ופה ושם. כי זה מדובר כל כך פשוט, זה מדובר כל כך משכנע, מתוך מדע ומתוך הדברים הפשוטים שנמצאים לפניו, שככה זה בצורה טבעית הוא מקבל את זה, ולא מתנגש עם הדת שלו, עם משהו שיסתדר עם זה לבד. הגישה היא צריכה להיות מאוד טבעית, כמו לחם, כמו מים. ככה, ובצורה כזאת אז לא ירגיש שאני בא ממש לסתור בו את הגישתו של לדת.
לגישה שלך הרבה פעמים אתה מלמד אותנו שאנחנו צריכים להתבונן על הטבע ולקחת ממנו דוגמה. כן. לראות איך דברים מתקיימים.
ודאי, ודאי.
איך זה מתרחש. כשאנחנו מסתכלים על הטבע כבני אדם, אנחנו רואים באמת מחזוריות. יש תחושה של כאילו איזשהו גלגל כזה שמסתובב, עונות השנה. אין סוף. זה מין משהו כזה שתמיד לא באמת מתקלה. מה אנחנו באמת יכולים כאנשים שמתבוננים על הטבע, ששם זה יותר חי וצומח, איך אנחנו יכולים ללמוד משהו על זה, על התפיסה שלנו?
גלגל שינוי צורה, אנחנו לומדים את זה על הנקודה שלנו, תחילת דרגת האדם שבאנו. זה נקרא נקודה שבלב. שלב שלנו זה רצון האגואיסטי, ככה זה נקרא, שאני רוצה הכל לעצמי, ויש לי איזושהי נקודה שהיא לגמרי לגמרי הפוכה מהלב, שהיא רוצה לפרוץ ממנו, החוצה. ואם אני מפתח את הנקודה הזאת על ידי חינוך האינטגרלי, על ידי הקהל, על ידי הקבוצה, אז אני גורם לנקודה הזאת שהיא תצא מהלב ותתחיל להתחבר לא עם הרצונות של הלב שלי האישי האגואיסטי, אלא עם הלב הכללי שנמצא מחוץ לי, של אותה קבוצה או חברה שהחליטו שם להתחבר יחד כי יש אחד בלב אחד. ואז שם אני חי. זה בעצם התהליך. עכשיו, אם אני, כמו שדיברתי, לא מספיק לעשות את זה תוך החיים האלו, אז אני חוזר בגלגול. אותה נקודה היא חוזרת. מתלבשת שוב בגוף המתאים להתפתחות שלה, ואז אנחנו שוב ושוב צריכים לממש את ההזדמנות הזאת.
אני לא הבנתי עד הסוף איך, אבל דרך ההתבוננות בטבע, זה קצת מבלבל אותי, אני אגיד גם למה. כי קודם באמת חילקת לי, אמרת שיש חי, צומח, דומם ומדבר. עכשיו, בטבע אין לי דוגמה של מדבר. זאת אומרת, לא. אני יכולה להסתכל רק על חי וצומח, ושם, נכון שאני רואה יש התחדשות. זאת אומרת, יש שם מוות, כמילה והתפתחות חדשה.
כן.
איך בכל זאת מההתבוננות שלי בטבע אני יכולה ללמוד משהו, על הדרגה שאליה אני צריכה
להגיע. תגידי לי, איפה את רואה את המחזוריות בדרגת הצומח וחי?
עונות השנה מתחלפים.
יום ולילה. זה דומם.
כן, אבל זה ככה בחוויה שלי לפחות.
זה לא בדרגת החי. אז את יכולה להגיד, הגרעינים שאנחנו רואים שבאים מעצם, אחם... אבל זה בצומח זה עדיין כאן, כן ככה. אבל ובכל זאת יש מוות וחיים. שם אנחנו רואים אותם כביכול מחזוריות. בדרגת חי אנחנו כבר לא רואים את זה. ובדרגת שלנו כחי אנחנו גם כן לא רואים. ודאי. כי הגוף שלנו לא חוזר. רק אותה הנקודה. המידע הזאת הפנימית, תחילת החיבור שלי עם הכלי חיצון.
זה המודעות בעצם? אפשר לקרוא לזה?
מודעות בלבד.
זה המודעות.
כן, כן.
כלומר, המודעות שהשגתי היא לא מתה.
לא, לא. לכן כל דור הוא יותר חכם מדור הקודם. כי הוא סוחף עמו כל המידע שרכש קודם. רק המידע הזה, היא מאבדת את ה... בדיוק האופי שלה. זאת אומרת, הרמה נשארת, אבל ביטוי יכול להיות שונה. זאת אומרת, אם הייתי אכזרי מאוד, עכשיו אני יכול להיות דווקא ההפך, באותה עוצמה. כן. אם הייתי, נו, בדרך כלל, זאת אומרת, באותה רמה, זה יכול להיות לכיוונים מנוגדים. כי בזה שאני יוצא מהצורה שלי הקודמת, מהלב שלי הקודם, הלב הוא האגואיסטי. הנקודה היא נשארת עם מידה מסוימת, רשימו מה שנקרא. אז שהיא עוברת ללב החדש, למכלול של ה... רצונות ותכונות החדשים, אז היא מקבלת צביון חדש. ולכן זה שונה. זאת אומרת, מגלגול לגלגול, ודאי שאותו אדם שנוצר מאותו הרשימו, מאותה עמידה, הוא אחר. אבל שוב, יכולים בכל זאת לראות שהוא שייך לאותו, איך להגיד, לאיזה מין, לאיזה אומה, לאיזה מנטליות. ישנם וזה קווים בעצם כללים כאלה. אבל אני לא רואה כאן בעיה לבני אדם, כי אם הוא מבין את הדברים האלו ומתרגל אליהם, הוא יכול להיות בהם, להבין אותם, להרגיש אותם, להסכים ודאי, כי אין כאן שום דבר שזה מיסטיקה, זה פשוט מידע שהיא גם עכשיו נמצאת בין גלגול לגלגול שלנו וחוזרת, ולכן הדורות, כל פעם הדורות שלנו הם דורות המתקדמים. החי לא מתקדם כמונו, כמעט ואין הבדל. פרה מלפני 500 שנה והיום, בגלל שאנחנו פשוט ניפחנו אותה, עשינו עליה כל מיני מניפולציות, כן? אבל בעצם יש עליה מוטציות משלנו. אבל אנחנו לידה גדלנו בתוך 500 שנה, איך? דווקא מפני שאנחנו בגלגול לגלגול אוגרים בנו ידיעות ורצונות והתקשרויות העיקר. בינינו העולם נעשה יותר ויותר עגול, יותר ויותר מקושר, אז כל המידה הזאת, המידה הזה החדש, היא מגיעה לגלגול החדש. בעיקר מה שמגיע שם זה הנכונות של אותה נקודת המידה, אותה נקודה שבלב, אותו ניצוץ לאותו רשימו, לא חשוב איך להגיד, בעיקר יחס שלה לחיבור או ריחוק לזולת. זה בעצם המדידה הקריטית החשובה ביותר, הגורלית. עד כמה שנמצא בתחייה מהזולת או בנטייה לזולת. והאמת ההתקדמות, עד כמה שנמצא בשינה, בנטייה, בתחייה מזולת, עד כמה שלא סובלת אותו, עד כמה שמרגיש אדם המתפתח את עצמו יותר מבודד, יותר רחוק, יותר אינדיבידואלי, שלא מקבל, שאפילו לא שומע אחרים, שלא מסוגל להיות איתם באיזושהי צורה בחיבור, שמרגיש את עצמו שזה אני, והם, אני כאילו באתי מכוכב אחר, והם כאן נמצאים, ככה, איזשהו מין ג'וקים הקטנים על פני כדור הארץ, ככה זוחלים. אם אדם מהטבע שלו מרגיש כזה יחס לחיים, כולל קרובים ורחוקים, לא חשוב מי ומה, עד כדי כך, זה נקרא שנקודה הזאת בו היא באמת בולטת ודורשת לפרוץ מהלב. זה נקרא שיש לו נשמה גבוהה. תראי עד כמה שצריכה להיות אכזריות כאילו ולב האבן, לב מהאבן לאדם כזה, וזה באמת כך. לא יכול לעשות חשבון עם שום דבר שיש לו כאן בחיים, כולל הקרובים.
דיברת על גישה לחיים, וזה הזכיר לי שיש גישה כזאת שאומרת, חיים רק פעם אחת. מה זה אומר שאנשים אומרים את זה ככה, חיים רק פעם אחת?
האדם חייב אומר... להרגיש את ההזדמנות, שהיא באמת כביכול בלתי חוזרת.
זאת אומרת, יש לזה, יש יתרון לגישה הזאת.
יש יתרון, כי אז ירצה לממש. כן.
אז מה זה אומר באמת לממש נכון את החיים לפי הגישה הזאת?
דרך הסביבה. לחפש סביבה שהיא תעזור לו לממש את הנקודה הזאת. זאת אומרת, לא לעזוב את ה... את, את הנטייה הפנימית שלו למה שנמשך בחיים, ואותה נטייה לממש. לא להתבלבל, לא להיות תחת השפעת הסביבה, סתם ככה לרוץ לכל מיני מטרות שונות אחרות שיבלבלו אותו, לשמוע אפילו הורים, לא לשמוע, כי מי יודע מה, מה הם מכוונים לפי החסרונות שלהם, לפי הנקודות שלהם. הוא צריך, אם אנחנו, אבל אני מדבר על המקרים המיוחדים, אדם צריך לחפש איך, איפה הרצון שלי הפנימי ביותר, איפה שכל הזמן מלווה אותי בחיים ולא עוזב אותי ודורש ממני בכל זאת לממש אותו. שאני מרגיש כל החיים שלי שאני מדכא אותו. מתי אני מוציא אותו החוצה ודורש מימוש שלו.
כשאתה מדבר על מימוש, אתה מתכוון על איזה רצון כזה, למשל, אם אני נניח צייר או מוזיקאי, למימוש מסוג הזה?
אפילו זה, לא חשוב. כי דרך זה הוא צריך להתפתח הלאה, עד שבסופו של דבר, הרצון שלו יגדל לחיבור עם האחרים. וזה בדרך כלל הפוך עם הנקודה הזאת, שירגיש אותה בילדות, בנערות. שירגיש אותה שהוא דוחה את הכל הזולת, לא רוצה לקבל אותו בחשבון, כי הנקודה הזאת הייתה העטופה בתוך הלב שלו, האגואיסטי. וכשמתחיל להתפתח, אז הוא רואה שדווקא אחרת, הוא חייב להחליף את הלב שלו הפנימי ללב החיצון, ואז הנקודה הזאת היא שם דווקא תפרח ותקבל את הצביונה הנכון.
הייתי רוצה קצת שנרחיב את הנושא של מימוש והגשמה של האדם. כי זה נושא שהוא מאוד, ככה, במיוחד בשנים האחרונות, אנשים מאוד מחפשים בשביל להרגיש שהחיים שלהם משמעותיים, שהחיים שלהם באמת מלא תכלית, והם לא מבזבזים את החיים ככה לריק. אז ההרגשה היא שכל אחד מחפש את הייחודיות שלו, באמת את המקום הזה לבטא אותו. איך זה מתקשר לגישה שאתה הצגת, אותה גישה של באמת להשיג את דרגת האדם? יש קשר בין המימוש הפיזי להשגת דרגת האדם?
אנחנו לא משיגים מטרה בחיים אחד. אלה דרך הרבה גלגולים. זאת אומרת, הרבה הופעות בחיים האלו, במה שנקרא החיים האלו. כן? כי זה גם כן תפיסה פסיכולוגית. שאנחנו נמצאים שם כאן באיזה מציאות. אז העיקר באמת לממש למה שאני נמשך בצורה הטבעית. לברר בי רצון העיקרי, הבסיסי, החזק ביותר. יכול להיות שזה לכתיבה, לציור, לבניין, למכניקה, למה לא, לא חשוב למה. אפילו ככה רואה צון. אני רוצה את זה, כאן אני מרגיש את עצמי, זה פשוט חופש לנפשי. לגמרי לא חשוב מה, אבל הוא חייב לממש את זה. אז או גלגול שלו דרך זה, או גלגול הבא שלו, הם יהיו מוצלחים. הוא חייב כל הזמן ללכת העיקר לפי המימוש שלו פרטי. לא להיות תחת השפעת הכלל. בכלל, אף פעם. אם הכלל עונה על הדרישה שלו הפנימית, כן, תשמע להכלל הזה. אז בסופו של דבר הוא מגיע לאיזושהי סביבה, לקבוצה, לאיזושהי חברה, ששם, אבל מעל ששם, ששם יכול לממש את הרצון הפנימי שלו. אז נקרא חיים מוצלחים. ולא חשוב, זה יכול להיות מאוד פשוטים, פרימיטיביים אפילו, כאלו שלא חשוב, הוא מממש אותם.
זאת אומרת, אדם בחייו צריך להישמע
ללב שלו.
ללב שלו, לנקודה שבלב. הזה, כן. בעצם ולממש אותה, כי זה אומר, הרבה פעמים אני שמעתי אותך אומר בתוכניות שצריך להיות באיזון עם הטבע. זה קשור לזה שאם אני מממשת את עצמי, אני נמצאת באיזון עם הטבע?
כן, אבל זה כבר זה כבר כלל. אבל בעצם כל הזמן לשמוע מה אני הייתי עושה, אני, לנקות את עצמי מכל ההשפעות החיצוניות. מה אני רוצה? האדם שבי. זהו. אותו לפתח. אז בטוח שאני לא סוטה מהדרך, וקצת אחרי צד אני מגיע למימוש ממש שלי.
אז עכשיו רק תקשור לי את זה. איך בעובדה שאני, נניח שאני מאוד אוהבת ניהול, ונניח שאני מממשת עכשיו עמדה ניהולית, איך זה מתקשר לי למימוש של דרגת האדם שדיברת עליה?
תתקדמי בזה כמה שאת יכולה. ממש. אל תעצרי את עצמך. בצורה שאת תרגישי, אבל בלי שום השפעות חיצוניות. שיגיד לך, זה גדול, זה ככה, זה ככה, מישהו שלא ינפחו לך את הראש עם הערכים הזרים. שלפי הטבע שלך, לפי מנטליות שלך, לפי הקול הפנימי שלך, את מרגישה שעכשיו את עוסקת ממש במימוש של הנקודה הפנימית. רק את מבינה את זה ומרגישה את זה, ואף אחד אחר. זה יכול להיות משרה וניהול הכי פשוטים, לא יודע מה, את מנהלת גן ילדים.
כן.
לא חשוב מה. העיקר שאת מרגישה שבזה את נמצאת בחוויה פנימית. זה האושר. ובאמת, עד כמה שזה נמצא באיזון עם הטבע.
ניתן
לאורן משהו להגיד.
אני פשוט, האנשים שאני מכיר, הם מתחלקים לשני סוגים, לכאלה שמאמינים בגלגולים, בכאלה שלא מאמינים בגלגולים. וניסיתי עכשיו, בזמן שדיברת, ניסיתי ככה לזקק את הדברים שאמרת, הבנתי שתי דברים, סך הכל סיכום. הבנתי שאתה מגדיר את מטרת חיי האדם, זה לצאת מעצמו ולהתהבר אל הכלל. כן, הבנתי, זה התנועה הזאת שעשית. ברגע שהאדם יוצא מהתפיסה שלו את עצמי וכן הלאה, דאגה לעצמי, לטובת עצמי, רואה רק את עצמי וכן הלאה, אם הוא מצליח לפרוץ ולדאוג לכלל, להרגיש את הכלל, לחיות, אמרת, דימוי כזה, להתחבר ללב הכללי, אמרת,
כן, מתחבר כן. שהוא שם, שנעלם שם, נעלמת שם ההרגשה, אני והם.
כן, אוקיי.
זה תופעה פסיכולוגית כזאת, שאדם אז מפסיק להגיד אני. אין אני יותר. יש אנחנו.
אנחנו.
כן. ואז, איזה גוף שנעלם, איזה גוף שמת, אין דבר כזה.
זה מודעות, אמרת.
זה מודעות יותר חזקה מכל הדרגות החי וצומח ודומם שבו. שאפילו הם נעלמים, הוא לא מרגיש שהם נעלמים. כמו שמקצץ ציפורניים או שערות. או גוזר שערות. דרגת הצומח. כך דרגת החי אני לא מרגיש.
אז אם הבנתי, אתה אומר שאתה מגדיר את זה בעצם כמימוש מטרת קיום האדם, עלי אדמות, אם אני מבין נכון, כן? שהוא יוצא מעצמו ופותח את המודעות שלו, הופך להיות חלק מהכלל ובתוך הכלל ובלב הכללי, כמו שאמרת, שם הוא חי.
כן.
שם המודעות שלו.
כן.
ואז אפילו שהוא סיים את חייו וגופו נפטר, המודעות הזאת שהוא בנה ביציאה מעצמו והחיים שהוא מרגיש בתוך הלב הכללי הזה, בתוך הציבור, זה לא נעלם. זה אף פעם לא מת.
כן.
כן, כך אמרת?
נכון, זה נצחי. כי כל הספירת הזמן זה לפי הגוף שלנו. לפי דרגת החי. או בכלל, לפי דרגת דומם, צומח וחי. אבל לא לפי דרגת המדבר. שם אין זמן. אנחנו גם כן מגיעים לזה במחקר שלנו בטבע. שאחרי החומר, שם זה אין זמן. אין תנועה, אין מקום. אין מרחקים. כן.
זאת אומרת, הגישה שלך להיים, ההשקפה שלך על החיים, זה כמו איזשהו מגרש משחקים. שניתן לנו כדי לאמן את עצמנו, לפתח את המודעות שלנו ממודעות פרטית, אישית, סגורה בתוך עצמי, לפותח האדם את עצמו ומתחיל מרגיש את הציבור, את הכלל.
אמת.
את החיים. אוקיי, עכשיו, אני מבין שלפי הגישה הזאת שלך לחיים...
ואנחנו יכולים לדבר על זה בלבד, בלי לדבר על גלגולים. זה תלוי לאיזה אנשים אנחנו מדברים. יש קהל שאליו אפשר לדבר רק על זה, על זה שאני רוכש הרגשת חיצונית כזאת של החיים החיצוניים. יש קהל שאפשר לדבר עליו, שעם ההרגשה הזאת אני גם כן נשאר אחרי שגוף שלי מת, ויש קהל שאפשר להגיד, קהל השלישי, שאחרי שגוף שלי מת, אני חוזה, אני נשאר בזה, וממשיך לחיות, וגם כן עם הגוף החדש, וכך ממשיך בגלגול. תלוי איזה רמה אינטליגנטית, זאת אומרת, התפתחותית, יש לקהל. וגם כן, אם כדאי לנו או לא כדאי, תמיד אנחנו צריכים לשמור, העיקר שיהיה נוח וטוב לו ללב ההסבר שלנו, עד כמה שהוא מפותח.
אוקיי, אז אני רוצה להמשיך עם הדימוי הזה. אז אם אני מבין, הבנתי את הסכמה הזאת, זה בעיניך משחק החיים, היציאה מתוך עצמך אל הכלל, כן?
כן.
בדאגה שלך. אז אם אני מבין נכון, לפי התפיסת העולם הזאת, זאת אומרת, זה גם מגולם בעצם באמרה הידועה, ואהבת לרעך כמוך, כן?
כן, לא, בכלל, כל העניין של להיות כאיש אחד בלב אחד, אם לא תתחברו, כאן יהיה מקום קבורתכם, זה עניין גם כן, שאם תתחברו, אתם רוכשים חיים רוחניים.
זה נקרא חיים רוחניים, כן. תפיסת עצמי בתוך הכלל?
כן, 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 בדיוק. ואם לא תתחברו, אז כאן יהיה מקום קבורתכם, אז אתם ממש כמו שהגוף שלכם הולך לקבורה, גם אתם, הכוונה, הנקודות שבלב שלכם, גם כן תלכו לקבורה. הגלגול עבר, הלך. אתה נמצא עכשיו בהכרעה. או תקבל חוק הערבות, חיבור עם כולם, ותתחיל להתפתח, או לא. לפתח דרגת האדם, אתם קרואים אדם.
עכשיו, יוצא אם הבנתי את הסכמה הזאת שמטרת קיום האדם עלי אדמות במהלך חייו, זה לצאת מעצמו אל הכלל. יוצא שאם אנחנו מסתכלים על הדור הזה או על הדורות הקודמים, לפי התפיסה הזאת, אנשים שמימשו את הייעוד הזה שלהם כבני אדם, ואנחנו מתייחסים אל זה שהם היו פעם ומתו, היו והלכו מה שנקרא, אז בעצם הם לא הלכו לאף מקום. זאת אומרת, האנשים הטובים, מה שנקרא, המודעות הזאת, הטובה שלהם היא כאילו...
היא בונה את הקשר בינינו.
מתי?
הם בונים את הקשר בינינו, בין כל האלו שנמצא... הם אותם שבנו את הרשת הזאת, האינטגרלית.
תסביר. נגיד שנקח אחד שיהיה לנו קל לתפוס את ההמשך, אז אחד הצליח?
לא.
לא, סתם אני אומר רגע, תחוז באיפה שהבנתי עד כה, ואז תוסיף, כי הוספת עוד הרבה דברים. לא, לא אפילו כזה רחוק. נגיד מישהו בדור הקודם, נגיד שהיה איזשהו איש, אפילו בלי שם, לא משנה מי, אני מדבר שהוא עבר את התהליך הזה, עבר את המטמורפוזה.
אדם עובר את התהליך הזה, נכלל בקשר יפה עם האחרים.
כן, עם הציבור.
עם הציבור. הציבור עדיין לא, אנחנו לא מדברים על ציבור שברחוב. אנחנו מדברים על לזה שהקבוצה מסוימת, חברה מסוימת שעוזרת לו לצאת מעצמו, שמושכת אותו, שמעודדת אותו.
לא הבנתי. הבנתי שאני צריך לצאת מתוך עצמי אל הכלל.
נגיד
שהצלחתי בזה, לא חשוב מי, אין לו שם, איש אחד, חי בדור הקודם.
כן.
אחר כך הגיע לאיזשהו גיל, נפטר. כולם סביבו חשבו, איקס מת.
כן.
אתה אומר, אם הוא עבר את המטמורפוזה הזאת, היא הפנימית, והתשומת לב והמודעות שלו יצאה מתוכו אל הכלל, כולם חשבו שהוא מת, אבל באמת המודעות הזאת שהוא רכש בתוך הלב הכללי, זה קיים.
כן.
גם עכשיו.
כן, ודאי. והוא פוגש שם, נגיד מורה שלו שנפטר לפניו, ומודעות שלו, הוא גם כן מזהה אותו ביחס, באופי, באופי לא גשמי, אלא ברוחני, במקום שהוא מממש בכל הרשת הזאת, הקשר בין כולם. הוא פוגש שם כל האנשים שהגיעו לרמת ההתקשרות, שזה כל הגדולי האומה בכל הדורות, מאברהם, קבוצת רבי שמעון, משה רבנו, שם כל האלו, הנביאים, כולם, וכל המקובלים של כל הדורות, כל אחד שעבד על עצמו ומימש את היציאה החוצה.
אז כל האנשים האלה שהצליחו במשחק הזה של החיים, כולם עכשיו הם קיימים?
הם בונים את הרשת הזאת, הם בעצמם מקיימים את הרשת הזאת, ורשת הזאת נקראת שכינה.
אז כל האנשים הטובים,
כן.
שהצליחו לצאת מעצמם אל דאגה לזולת, בעצם לא מתו. הגוף שלהם מת, אבל
האדם לא
ההכרה
מת.
החברתית הזאת, כן. שלהם נותרה קיימת, וקיימת גם עתה, והיא מעל גבולות המוות, כאילו.
כן, ודאי. כן, לזה כולם צריכים עכשיו להגיע. אותו המשבר הפיננסי הזה, הכלכלי, כל כך כאילו רחוק מכל הדברים האלה, הוא פשוט שדוחף אותנו לזה. פשוט, אנחנו עכשיו נדחפים מדרגת הבהמה הזאת שאנחנו פיתחנו כאן, נדחפים לצאת החוצה, מעצמנו. זה נקרא להיות בעולם האינטגרלי.
אז זאת אומרת, התחושה שלנו לפעמים שמישהו... אחרי שמישהו נפטר, לפעמים יש כאלה תחושות שהוא לא, שהוא לא נגמר, כאילו, אתה יודע, כמו נר נכבה. הוא לא נכבה, הוא... אנחנו לא רואים אותו פה בינינו, לא יישב על כיסא לידינו, אבל יש לפעמים כזאת תחושה ש...
אני לא יודע את תחושות. אני...
לא, אז עזוב תחושות בצד. אמרת מצד ה...
פרקטי.
כן, אז בוא נשים את התחושות בצד. מצד הפרקטיקה, אתה אומר, אם הצלחתי במשחק הזה של החיים ויצאתי מעצמי, אל הזולת, אני, אפילו שהגוף שלי חס ושלום משהו קורה לו, המודעות
לא
שלי...
לא חס ושלום, הוא מת ומת.
ואני קיים.
אתה קיים, אתה נולד, זה נקרא נולד כאדם.
מתי זהו. שאני מת?
לא, אתה יכול לא למות, זה לא שייך לגוף. ברגע שאתה יכול לצאת ברצונות שלך מעצמך להכלל,
כן.
נקרא שאתה נולד. זה נקרא יציאת מצרים, כן? זה נקרא לידה, לידה רוחנית.
למודעות הכללית.
כן.
זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי, זאת אומרת, אם האדם מגיע לרמה כזאת של פיתוח המודעות שלו, אז ההוויה שלו וההרגשה שלו את הקיום, היא שונה ממה שאנשים מסתכלים עליו וכאילו מסתכלים, הוא היי, הוא מת, הוא ככה, הוא ככה. זאת אומרת,
זה אחרת לגמרי. מה אתה מבין? דרך עיניים של האנשים להסתכל על העולם. מה יודעים ומה מבינים? מסכנים. רק הם מגיעים למצב שיש להם אפשרות להיוולד.
זאת אומרת, אם עכשיו אני... מסתכל על ציבור מסוים.
כן.
חלק מהאנשים בתוך הציבור הזה עכשיו, האם במודעות הרגילה הפשוטה של אני עצמי, וחלק נגיד קטן, אנשים שממשו את עצמם, כמו שאתה קורא לזה, לממש את עצמך, לצאת מעצמך החוצה, הם עכשיו כאילו יש להם איזושהי תחושת חיים יותר רחבה, בלתי מוגבלת.
משותפת.
עם מי משותפת?
ביניהם. הם נמצאים בהרגשה אחת, בהבנה אחת, במודעות אחת. הם מרגישים את החיים הנצחיים, הם מרגישים את החיים שלהם, שחיים רוחניים זה, כי זה לא חיים דרך הגוף. הם מרגישים שנמצאים ברמת המדבר, בדרגת האדם. ואם תשאל אותי בשביל מה זה ולמה זה, על זה יש עוד מה לדבר. כי אנחנו רק דיברנו איך אנחנו כאילו עוברים לדרגה הזאת. אבל בשביל מה הדרגה הזאת? מה יש מעבר לזה אולי משהו? מה היא בעצמה? מה מהותה? מה תפקידה? מה סופה גם כן? אתה אומר נצחית, מה זה נצחית? יש בה התפתחות, כן, לקראת מה? וכן הלאה, אבל שם זה כבר... אנחנו כבר נכנסים ל...
אז רגע, בוא נעשה עוד סיכום ביניים. הבנתי עד כה שתוך כדי זה שאני חי, במשך עשרות השנים שאני חי, אני צריך להוליד בתוכי הכרה חדשה.
כן.
שהיא לצאת מתוך עצמי אל הכלל. ואם עשיתי את זה, ההכרה הזאת היא אף פעם לא נעלמת.
לא. רכשת, נלדת. נלדת בדרגה ששם בא אין מוות. אין חזרה. מעלים בקודש ולא מרידים.
אז אנשים שיש להם תפיסה כזאת שהם חיים בתוך הכלל, הם בעצם לא פוחדים מהמוות?
ודאי שלא. איזה יש פחד? איזה מוות? זה לא מוות נקרא. זה לא מוות נקרא. חמור לידי מת. זה לא אני בכלל. אני חי בתוך המודעות החדשה הזאת. אני נותן לגוף מה שהוא צריך. אוכל, מין, משפחה, כל מה שהוא צריך כדי להתקיים. עד שהוא חי, ואני דרכו גם כן הייתי חייב להתקדם. יש מצווה לשמור עליו. שהנקודה שמתפתחת, ההשתתפות שלי בזה, תלוי בגוף. למה תלוי בגוף? תשאל. אני אגיד לך, כי דרכו אני יכול להתקשר לאנשים אחרים. לאנשים אחרים. ולמשוך אותם לאותה מודעות חדשה. להיוולד לעולם החדש.
אני מכיר אנשים...
כן.
שנגיד מבחינה גם בריאותית וגם... לא רק בריאותית, גם מבחינה רגשית, כל מיני דברים שעברו עליהם בחיים, במשפחה שלהם, עם הקרובים אליהם וכן הלאה, כאילו במשקפיים מסוימות שאני שם עליהם, ככה בצורה רציונלית פשוטה, אני מסתכל, אני אומר, וואי, וואי, איזה חיים קשים יש להם, אבל על הזמן, כאילו, אני לא קולט איך אפשר שבן אדם אחד יהיה לו כל כך הרבה צרות בחיים, כאילו, לעשרה אנשים היו צריכים לפזר את המכות שהם קיבלו מהחיים.
כן.
ותוך כדי זה שאני מתבונן בהם במשקפיים אחרות של קשר לזולת, אז אני רואה שכאילו יש להם איזושהי חיות פנימית, אישית שלהם, שאני במוח קר לא יכול לתפוס אותה, מה מניע אותה בדיוק, ואיזה היגיון אחר כאילו פועל בהם, וכאילו חוץ מזה שנגיד הגוף שלהם נורא נורא סובל מכל מיני מחלות, סרטן וכל מיני כאלה, והמערכות יחסים אולי פתאום במשפחות שלהם משהו קורה, משהו היום ונורא, וכאילו הם כמו איוב כאלה, החיים קשים מאוד, אבל יש בהם איזה זיק כזה פנימי, של שהוא ניזון מתוך יחס לזולת, שכאילו הוא בתוך החורבות האלה שנראים החיים שלהם לי, שאני מתבונן על החיים שלהם, הוא כאילו מחיה שם איזשהו קו עדין כזה, לבבי, שכאילו בתוך כל החושך הזה, הוא כאילו תמיד נותן בהם איזה אור כזה, מאיר בהם, לא יודע איך להסביר את זה. ופשוט שעכשיו שתיארת את היציאה הזאת של האדם מתוך עצמו אל הזולת, שהיא נותנת לו איזה חיות ברמה העליונה, שהיא כאילו לא קשורה לכל הקיום או צרות או לא צרות, כאילו יש בהם משהו שהוא יותר גבוה מאיך שאני רואה את הסרט של החיים שלהם, בתוכו יש איזשהו קו חיים פנימי שניזון מהתקשרות מיוחדת, מאיזושהי התמסרות מיוחדת לציבור, לכלל, לא יודע בדיוק, אני קשה לי לבטא את זה במילים, אם אתה מרגיש מה אני מנסה לתאר.
כן, יכול להיות, אבל זה בכל זאת לא... אם זה לא בא על ידי שיטת החינוך האינטגרלי, שהיא מכוונת את האדם נכון להתקשר עם הסביבה, ולמצוא בדיוק שם את ההרגשה המשותפת הזאת, ולעבור מעני לאנחנו, כל העבודות האלה, מה שהם עושות, וכל המלחמות האלה של חיים, וכל הצרות, זה בכל זאת לא מביאות אותם למימוש הנכון.
שהוא היציאה השלמה של האדם מתוך עצמו אל הציבור.
כן. צריכים לדעת איך להתפתח. כאן חייבת להיות ממש הליכה לפי השיטה. לכן השיטה הזאת היא כל כך עתיקה, ובת כל כך הרבה שנים, ואם לא הייתנו מקבלים אותה ממש מהגילוי איתי, הדרגתי, מכל דור ודור, מהחכמים, ושמשיגים את השיטה הזאת, ומממשים אותה וכותבים עליה וכך מוסרים לנו, כן? לא היינו יכולים להצליח.
איך זה שאדם חי בלי שיש לו פחד מהמוות? לא מובן כל כך. כאילו אין לו עוגן של...
יש לו עוגן, כן.
אין לו, אבל.
מחליף
אין
פחד.
אין לו נקודת ייחוס, כאילו. יש לנו שתי נקודות ייחוס. אני נולדתי, ויום אחד אני אמות. זה נותן איזשהו מסגרת, אתה יודע, לסרט הזה. זה נותן איזשהו...
התחייבות.
לא הבנתי.
חובתו.
לא, אבל אתה אומר שאדם שיוצא מעצמו, הוא כבר לא מפחד מכלום. מה, הוא לא מפחד מכלום?
יש לו פחד גדול.
ממה?
האם אני מספיק מצליח לגרום טוב לעולם? לקרב את האנשים? לאותה דרגת המדבר. יש לו פחדים וחרדות ומתחים ותוכניות גדולות להספיק ולממש כמה שאפשר. עוד יותר, הוא לא עבור עצמו חי, אבל הוא מקבל חיים האחרים כמו של עצמו. דאגות שלו פי כמה שהוא מתקשר לאחרים, הם הופכות להיות דאגות שלו, כי הוא נמצא יחד איתם. באותה רשת הרגשות. המתחים שלו, הדאגות שלו, החיים שלו, מצד אחד, הרבה יותר קשים. איך אדם פרטי אחד ככה איזשהו עיקר או משהו שם פועל, אז עבור משפחה שלו ועבור עצמו, כן, משהו, הולך, לא. כאן יש לך דאגה, יש לך 7 מיליארד ילדים. ואתה חייב, כך הוא מרגיש האדם הזה, ואתה חייב להביא אותם לתיקון, אתה חייב לגרום להם טוב. זה לא להכיל את כולם ולחתן את כולם ולגרום לחיים הגשמיים לכולם ככה, ממש לכולם. המתח, העול הזה הוא מרגיש.
שסיפרת עכשיו, ניסיתי לחשוב על המשחק הזה שאתה קורא לו באמת משחק החיים. ופתאום איזושהי הבנה איך אנחנו כבני אדם ממש לא מבינים את המשחק הזה. אנחנו בעצם, אנחנו נמצאים בתוך המשחק עצמו, ואולי לא מבינים באמת את המטרה שלו. כאילו לא נתנו לנו, הרי כשהגענו לפה אף אחד לא קיבל הוראות הפעלה.
לא.
מה בדיוק צריך לעשות כדי, מה המטרה של המשחק הזה?
כי אסור לאדם לדעת יותר מגובה ההתפתחות שלו.
אבל יוצא בסוף שאנחנו כאילו חיים שלמים, ויכול להיות שבכלל לא עשינו שום דבר ממה שעכשיו דיברנו.
התקדמתם בצורה טבעית, אינסטינקטיבית. אף אחד לא עשה מעצמו, מימוש עצמו. לא. אלה מימשתם את עצמכם לפי פקודות הטבע. לא. זה ככה אנחנו מסתכלים על החיים הגשמיים, ובחיים הגשמיים בטוח שכך. רק בחיים רוחניים, בלהתקשר לכולם, שם יש חופש. נו?
זה מעורר הרבה מחשבות.
אני מרגיש שזה
מעורר הרבה מחשבות. אני חושב שזה דווקא הפוך. זה משנה את כל הגישה. את כל הגישה לחיים, למוות.
זה נכון אולי. אני לא זוכר. אני מבין שזה ככה, אבל שמתחילים לראות את זה, זה כל כך חופשי, זה כל כך פתוח, זה כל כך מובן. זה הכל כל כך מתקשר יפה ונוח. זה כאילו באמת... הרגשה אחר הלידה. ככה.
זה הלידה אמיתית.
כן. שאין כבר דברים הלא מובנים, הפחד, מוות, חסרונות, יש דאגות גדולות, יש הכל, אבל למימוש. ודווקא לא על עצמו, אז הדאגה הזאת היא עוד יותר רחבה, ומימוש שלה זה עוד יותר נעלה. אבל צריכים אנחנו בהפצה שלנו, כן, בללמד, מאוד להיזהר איך אנחנו מגישים את זה לבני אדם. או שמדברים אליו רק שטוב להתחבר, מזה יהיה לך המזון, או שאם אתה תתחבר, יהיה לך גם כן השתתפות יותר גבוהה, שאתה תרגיש חיים יותר נעלים מעל הבעיות שלך, מעל כל החסרונות שבעולם הזה, זאת אומרת, עדיין כאלו, או שאתה תלך הלאה, אם תתחבר עם אחרים, אתה מעסיק מודעות יותר עליונה, מדרגת האדם, וזה כבר סוג אחר של ההסבר לאנשים המיוחדים, שאז אנחנו אומרים לו על פתיחת העולם החדש, רמה החדשה. זה מימד החדש האחר לגמרי. ואחר כך על הגלגולים ועוד.
אם אני מבין את הציור הזה נכון, זה כמו שהיום, היום יש בטכנולוגיה, יש מושג שנקרא מחשוב ענן. מה זאת אומרת מחשוב ענן? זאת אומרת שנגיד שאנחנו מהשווים, אתה, אני וניצה, מחשוב ענן זה איזושהי טכנולוגיה שבה משתפים, המידע הוא לא נמצא במקום מסוים, אלא הוא נמצא כמו במעין ענן כזה, שממנו כל משתמש, כל תחנת עבודה, לא משנה מה, יכול לינוק ממנו. אז אם אני, זאת אומרת, עכשיו נגיד שהמידע נמצא פה באיזשהו ענן כזה, ונגיד שהמחשב שלך קרס, אז בעצם למידע לא קרה שום דבר, כי הוא נמצא לא בתוך המחשב שלך, אלא בענן. ואז אנחנו יכולים להקים תחנת עבודה חדשה ולהתחבר שוב. בקיצור, הכל קיים, שום דבר לא הולך לאיבוד, והכל זמין למי שמסוגל להתקשר. למה הדימוי הזה בא לי? כי אם אני מבין את הסכמה הזאת שפה הסברת היום בתוכנית, ברגע שאדם מפתח את המודעות שלו עד לכדי כך שהוא מרגיש את החיים שלו, לא מתוך הלב הפרטי שלו ורק האני הצר והמוגבל והוא יוצא אל הכלל, הוא בעצם עובר אל הממד הזה שהוא משותף כללי, אל אותו ענן כזה, שהוא לא מושפע מקיום התחנת העבודה הזאת בחומריות בגופו. זאת אומרת, הוא והרמה הזאת היא גם אמרת שהיא כמו רשת, לכן בא לי הציור.
אבל המחשב שלך נמצא שם, לא כאן.
לא, אבל גם אם אני...
מחוץ על הרשת, לא נמצא. מחוץ על הרשת נמצא רק הבהמה שלך.
כן, על זה אני מדבר, על הגוף שלו.
כן, אבל לא מחשב, לא מחשב. כולך בדרגה הרוחנית, בדרגת האדם נמצא שם.
המודעות שלי.
הכל, כן.
חוץ מהגוף הזה, שפתאום יכול להיות חולה או חס ושלום למות אפילו.
הוא לא שייך, הוא לא שייך לגמרי לאותו המימד.
שהוא מימד המודעות.
כן.
אז עוד פעם נסכם, אז מטרת הקיום שלי במהלך חיי היא לפרוץ את הגבולות של ההכרה שלי שהם כאן.
לבנות את עצמך שם.
בתוך הענן הזה.
כן. ענן המידע.
אני חושב שכאן בנקודה הזאת עם הדימוי הזה כדאי לנו את השיחה הראשונה בנושא המרתק הזה לעצור, ותודה רבה הרב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים בונים בתוך הענן, עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.